מכוון, זה שכיוונו, סוגי אשר בית עמוז, זה הגיע חיכה, תלווה אותנו בחודשיים של ה... שזה זמנם. תקבל, לא תשב, זה מתפסה משותף. אמרנו שכל הספרים, כל ספרי הקודש, כבדה לספרים, זה כמו קישוטי קלה. כל ספר יש לו את הקישוט המיוחד שלו, לקשת את כנסת ישראל. מגילת איכה זה קישוט לא פשוט, אבל זה קישוט של אחד המופלאים ביותר. ואי אפשר לתת דירוג כמובן, אבל נראה גם אחד החשובים ביותר. בעומק אולי אחד המסמכים. מנחמים לפחות. אבל צריך לעבוד בשביל להגיע לעומק הזה, אבל... אם שואלים מה כל ספר, זאת הייחודיות שלו, אבל אחד הספרים שלי הכי קשה ללמוד זה ספר מלכים. ספר מלכים אתה... אחרי 10 פרקים שאתה שם במדרגה של שלמה, במדרגה העליונה, משם מסע ארוך 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 של ירידה. לא נעים לי להגיד, אבל לי זה ספר קשה, לי זה כאילו כאלה. אתה פשוט מלווה את עם ישראל בירידתו, ככה זה ספר קשה. זה ממילא, הנביאים שמתלווים אליו, כאילו לתהליך של הירידה הזה, ושל לעשות, להטריע מפנה ולעצור את הסחף וכו'. אז דווקא מהבחינה הזאת, כאילו ספר אחד, אנחנו מגיעים לתחתית. מגיעים לתחתית, אבל פה בעצם המבחן הגדול. אם אנחנו יכולים לקום מהתחתית, אז זה כבר הופך את עם ישראל לנצח. אז ככה, מגילת איכה הופכת את כל התהליך לנצח. המסוגלות, כן, לעמוד מול העדר הגדול הזה, ומתוכו להיוולד ולצמוח, אז זה אומר שהכל חי וקיים, כל הנבואות, כל האמרות של הנביאים לא היו רק כדי לעצור תהליך שבסוף קראנו, אז מה לעשות, הכל קרה. אלא כל דבר השם שהוא ריקם, זה נבואה שנצריכה לדורות, מכיוון שהכל עוד יתוקן, הכל עוד חי וילך ויעיר. וזה דווקא בנקודת השפל הזו של איכה, דווקא אז מתברר הצד הכי נצחי. מבחינה אותי ריפוי גדול. יש במגילה הזאת. בואו נתחיל, עכשיו אנחנו בעיקר נהיה בהקדמה. נתחיל מהמהר"ל, קצת באריכות דברים, אבל אני חושב שכדאי לראות פה פסקה בדרך חיים. המהר"ל שואל שם שאלה, ודרכה אני חושב ננסה ככה להתבונן בתהליך שאנחנו נמצאים בו במגילת איכה. מהר"ל שואל ככה, ויש לשאול, למה היו דורות שמתחילת הבריאה דווקא כל כך חוטאים? כי אלו 10 דורות מאדם עד נוח, היו מתחילת הבריאה דווקא. המשניות שם בפרק 5 עוסקות ב10 דורות מאדם עד נוח, 10 דורות מנוח עד אברהם. אז פה עכשיו המשנה הזאת, מהר"ל שואל שאלה גדולה, כן, 10 דורות מאדם עד נוח, זה הדורות שהם לא... הם באו מגן עדן, הם חם מהתנור, הם מהיצירה האלוקית. דווקא שם אנחנו רוצים סיבוכים מאוד גדולים. נפילות עצומות, הגעה למבול בסוף, קטסטרופות נוראיות. אלה הדורות האחרונים, זה כאילו, בסדר, זה ירידה, התרחקות מהמקור, התרחקות אבל כאן לא היינו מצפים לכאורה. היינו מצפים שיהיה תהליך הדרגתי ככה, לאט לאט, כן, מתרחקים. אבל פה, אומר המהר"ל, שאלה מעניינת מאוד. 10 הדורות הראשונים עלינו, למה דווקא שם מצאנו כאלה חטאים? ויש לך לדעת, מן הדברים שביארנו למעלה, אצל כל מי שמעשה מרובים מחוכמתו, שהכל נמשך אחר גוף האדם, שהוא נחשב יסוד ועיקר האדם. וכאשר היסוד הזה, הוא לפי מה שראוי להיות מסולק מן הפחיתות, אחר כך מוסיף ומתעלה מעלה מעלה, עד שקונה מדרגה עליונה. ודומה דבר זה לשורש מן האילן, שהוא חזק, שהוא גדל ומתעלה מעלה מעלה. זאת אומרת, אילן, שהיסוד שלו, שהשורש שלו חזק, הוא בריא, אז משם, אמנם כרגע הוא קטן, אפילו כמעט לא רואים כלום, אבל אם השורש חזק בבריא, משם הוא הולך ומוסיף, מתעלה, מעלה מעלה. אבל כאשר אין מעלתו מצד השורש, רק עיקר מעלה מצד שהוא מקבל מדרגה עליונה. יש אילן אחר, שהמעלה שלו היא לא בשורש שלו, אלא זה אילן, המעלה שלו היא בצמרת שלו, הוא קיבל מעלה עליונה. הוא ישר התחיל מגבוה, אבל לא מהשורש, אלא מלמעלה, קיבל מדרגה עליונה. ואין לו המעלה מן השורש, דבר זה אינו נחשב מעלה. וברוב הוא מגיע אל החיסרון לגמרי. כמו שהתבהר למעלה, שהוא דומה לאילן שענפה מרובים משורשו, משורשיו, שאין כאן עמידה בקיום, וזה האילן, ואדרבה הוא מאורס ומקולקל, כאשר הענפים יותר מן השורש. כי צריך שיהיה השורש והיסוד לפי הענפים אשר מול האילן. ובפני זה תבין את דברים האלו. כי האדם הראשון אשר נברא בצלם אלוקים היה מקבל מדרגה עליונה. וכן כל הדורות שמן האדם עד נוח היו קרובים אל המדרגה העליונה הזאת. ולגודל המדרגה שהייתה בהם, לא היה להם יסוד לפי ערך המעלה הזאת. ולפיכך היו דומים לאילן שענפה מרובים מן השורשים, והיה תוספות זה חיסרון כמו שבארנו. אז היסוד מופלא מאוד של המערל. נעמד הרבה מאוד תהליכים, גם באדם הפרטי, כן. כן, שמתחיל ממעלה מאוד גדולה, מעלה של ההורים, נכון, שמעניקים עליו מלמעלה מעלה גדולה ועצומה, מחנכים אותו, שולחים אותו ללמוד תורה, לעשות מצוות, אבל זה לא השורש שלו עדיין, זה מלמעלה. אומר המהר"ל, שיש אילן, שרוב האילן הוא בלמעלה, השורשים עוד לא נבנו, הוא אומר, דבר הזה אינו נחשב מעלה, וברוב הוא מגיע לחיסרון. יש פה דבר מטעה, יש להסתכל על התהליך הזה של האילן, הוא מאוד מאוד מתרשם, איזה צמר, איזה עצומה, ילד הזה כל היום, רק עושה, לא שאין זה הערך, שזה ערך גדול מאוד, אבל הערך האמיתי של הדבר הזה, שהוא יקה את השורשים שלו, אלה שורשים אמיתיים שיכולים להחזיק את כל הדבר הזה, כי כרגע, זה לא המצב, אל תתבלבל. ככה מסביר המהר"ל, צורה מופלאה מאוד, זה הדורות הללו של בריאת העולם. מצד אחד, איך כתוב, ויראו בני האלוקים מבנות האדם, בני האלוקים הם נקראים בתורה. כל מלמעלה בעוצמות אדירות, אבל לא מתוכם, לא נבנה פה עדיין שורש עצמי, כן, שלהם. אלא זה מין מעלה עליונה, מדרגה עליונה שבאה מלמעלה, ולכן סופה ליפול. זה לא מדרגה נכונה. מדרגה נכונה, או מדרגה בריאה, מדרגה שגם תלך ותתקדם בצורה מעלה-מעלה, כן? בצורה ממשיכה, מתקדם, מדרגה, שיש שורש. נבנה שורש. ולפעמים שורש הוא מטעה, כי דווקא יש שורש, אבל יכול עדיין, אין את כל, כלום, כלפי חוץ, שום דבר עוד לא התפתח. אבל אומר, אמר, דווקא פה אני הרבה יותר רגוע. פה יש שורש טוב. שורש הזה, וואו. לאן הוא יכול להגיע? אז את המשל הזה של המהר"ל עם העץ וכל ההבנה הזאת, כמו שהמהר"ל מסביר אותה על בריאת העולם, אז בהחלט אפשר להסביר דרכה את התהליך שעם ישראל עובר במהלך שנות ספר מלכים הארוכות, שהייתה מעלה גדולה ועצומה, כן, בבית ראשון, אבל הייתה מלמעלה. הייתה בהופעה אלוקית מלמעלה, תורה שבכתב, הכל מלמעלה, והיה חסר בה בשורש, ולכן השורש לא החזיק את כל המעלה הגדולה הזאת, כי אולי מספיק, לא נבנה מספיק. מעלה הלכה וירדה, הלכה וירדה, עד שהגענו לנקודת השפל של סוף מלאכים, כן? הגענו למאה חורבן. אבל דווקא כאן, כן, התחולל תהליך מאוד מאוד מופלא, מאוד מאוד מופלא. הרב לייכר קורא לזה אמת מארץ תצמח. אמת מארץ תצמח. זאת אומרת, כאילו, דווקא כאשר הולך מתעמם לו האור שבא מלמעלה, כן? הולך ומתברר שבכל השנים הללו, שכמובן לא היו לשווא, האור הזה בא מלמעלה, אבל במעמקים, בסתר המדרגה, הוא בנה את השורש. סתר המדרגה. בניגלה, בצד הגלוי, כל ה... זה לא, לא היה עדיין אחיזה ולא נבנו, כל המדרגה הגלויה לא נבנתה. המדרגה הגלויה הלכה והתעממה. אבל המדרגה הפנימית, המדרגה של הסתר, כן? הלכה ונבנתה, נספגה, נספגה, כל האור הזה נספג במעמקי נשמת ישראל. ומתמזג, הופך להיות עצם מעצמנו, הופך להיות שורש החיים היותר עמוק, יותר פנימי של כנס ישראל. ומתי הדבר הזה מתחיל להתגלות? דווקא בכיבוי האור מלמעלה, מתחיל עכשיו ברור מאוד מאוד נוקב, מאוד כואב, מאוד כואב, שבו אנחנו נקלף קליפה אחרי קליפה, כן, מכל מה שעברנו, וזה בסוף הגיע לשורש. אין כל מה שעברנו היה לשווא, חס ושלום, זה היה שלו, לא היה שלנו. איפה אנחנו בתור? מה השורש? ילך ויתברר השורש הנצחי של עם ישראל. וזה הלידה שכבר אין אחרי החורבן. זה הלידה של האור הפנימי, של השורש העצמי של חיינו, שדווקא בנקודת השפל הוא יכול עכשיו להתברר בצורה הכי נוקבת. אין כלום כלפי חוץ, אין כלום. כן, נשברנו, הכל נשבר. ודווקא שמה, כן, המיית האור הפנימי, כן, זה בחסידים, בסדרי חסידים, זה נקרא האור המקיף, האור הפנימי. דווקא כשהאור המקיף הלך והסתלק לו, אז האור הפנימי עכשיו יכול להתחיל להתגלות. אמת מארץ יצמח. וזה ההסבר לדברי חז"ל על כך שדווקא בתשעה באב נולד המשיח. זאת אומרת, דווקא בנקודה של השפל, שבו כל האור החיצוני נאבד, וכל המדרגות וכל הערות שבאו מלמעלה נאבדו, דווקא שמה איזה ברור מאוד מאוד נוקב ועמוק שהאומה עוברת, כן? מבררת את המיית חייה, מבררת את נקודת השורש יותר עמוקה שלה, ושם נולד משיח. שם נולד את עומר החיים העצמי שלנו, שילך ויגדל, ושום דבר כבר לא יוכל לקחת אותו, כי הם חיינו ואורך ימינו. חיי העולם נטע בתוכנו, זאת תורה שבעל פה. זה כבר חיים עצמיים. ולכן מגילת איכה היא שייכת לרוח הקודש, היא לא שייכת לעולם הנבואה. אתה דיברנו על זה, אני חושב, בהתחלת השנה, דיברנו על המגילות, לרוח הקודש, שהם הנבואה שבאה מלמעלה, לרוח הקודש, שמבררת, האומה מבררת את חייה, כן? תהליכי העומק האלו, ברות ראינו ובאסתר, האומה הולכת ומגלה, מגלה את שורשי חייה. כאן זה אולי בנקודת הבירור הכי נוקבת, הכי עמוקה, וירמיהו שהיה גם וגם, היה גם מאוד, מאוד נדיר הדבר הזה, בינתיים, בדרך כלל בעם ישראל יש מוסרי הנבואה, יש מוסרי רוח הקודש. ירמיהו היה גם וגם, אולי בגלל הנקודה הזאת שהוא היה בתפר, כן? בין עולם הנבואה לבין צמיחה של מדרגה חדשה, שהיא בעיקרה רוח הקודש, אז ירמיהו הוא מצד אחד, כן, הנביא שמבטא בנבואה את המהלך האלוקי הזה של החורבן, אבל גם מצמיח את שורשי הכאב, אבל גם את שורשי הלידה מתוך הכאב, וזה במגילה הזו שהיא דווקא מבררת את שורשי החיים הפנימיים של עם ישראל. בסדר? עד כאן. תוך כך, אז יש לנו שני שורשים קדמונים לתשעה באב, ובאופן ספציפי, ולכל סוגיית החורבן, ומביא אותם התרגום כבר בשני הפסוקים הראשונים על המגילה. היום לא נקרא כל כך את המגילה, אבל זאת התרגום בשני הפסוקים הראשונים. על הפסוק הראשון, איכה ישבה בדד, אומר התרגום, יש לכם מקור 3, אמר ירמיה הנביא בכהנא רבה, אכדי נתגזר על ירושלים ועל עמה, לעידן בתירוחים ולמספד על אביהון איכה. כן, איך נגזר על ירושלים, עם ישראל, כן, שהוא בייסורים ויצריך להיות מספד עליהם, איכה. היחמה דידנו אדם וחווה דיתרחו מגינתא דעדן, כן, שהתגרשו מגן עדן, ואספיד מרי על מעלי הון איכה. איפה הוא הספיד אליך? לא יביא לי כלומר איכה, אלא הוא אמר אייקה. והמדרש אייקה זה האיכה הראשון, והגירוש הראשון, החורבן הראשון היה החורבן הזה, חורבן של חורבן גן עדן, הגירוש מגן עדן. וכשהקדוש ברוך הוא מספיד את אדם וחווה אייקה, זה בעצם הגרסה הקדמונית של האיכה. איך קרה דבר כזה? איך החורבן הזה? איך לא החזקתם? איך לא התרוממתם למדרגה שכל כך שייכת אליכם, כל כך עמיתת חייכם? כן? והמקום הזה של איכה, שהוא בעצם בעומק האלוקי שלו, אייכה, זה בדיוק הנקודה שבה דיברנו. מצד אחד, השאלת החורבן הנוראית, איכה, אבל בעומק היא שאלת עומק ששואלת אייכה. האם אתה, כל הגן עדן הזה היה שייך אליך באמת? או שרק ביקרת שם ואתה לא שייך אליו? כן, אייכה. זה שייך אליך? זה שייך אל שורש החיים שלך? ככה הקדוש ברוך הוא שואל את אדם, את אדם וחווה, ושואל אותנו עד היום. ושאלת איכה בעומק האלוקי שלה היא שאלת אייכה. כן, איך קרה לנו דבר כזה? ומילא, האם זה שייך אלינו? כן, איפה אנחנו? איפה הרצון שלנו בתוך כל זה? כי היה לנו, היינו בגן עדן, הפסדנו אותו. היינו בגן עדן והפסדנו אותו. אולי חס שלום, זה אומר שלא ראויים אליו, לא שייכים אליו. אז זה עומק שאלת היקר. אז זה שורש קדמון אחד, שהוא בעצם מהדהד את השורש הקדמוני של שאלת היקר. השורש השני בפסוק השני, הפסוק השני זה בחות תבכה בלילה ודמעתה לחייה. אז על הבכי הזה, בכי כפול, בחות תבכה בלילה, הביא פה המדרש את השורש השני, הקדמון. כד שלח משה נביא איסגדים, מרגלים, לעללה יתערה, כן, לטובת הארץ, ותאבו איסגדיה ואפיקו שום ביש על ארד ישראל. באו מרגלים והוציאו שם רע על ארץ ישראל. והי לילה 9 ימים באב אהבה, וכד שמעו עם הבית ישראל את בשורה הבישה, בשורת הבישה, תדה, להתבשרו על ארד ישראל, נטלו עם היד כלי הון, ובחו בלילה, נגד תקיף רוק זד השם להון, וגזר להם מהווה בכן, בלילה עדה, נדרי הון, על חורבן בית מוקדישה. השורש השני זה חטא המרגלים. חטא המרגלים זה כמו, כן, זה כבר לא רק שלא לא להיכנס לגן עדן, זה לא להיכנס אליו. זאת אומרת, זה לא רק להתגרש מגן עדן, זה לפחד להיכנס. לפחד להיכנס, כי זה בעצם זה לפחד להיות מי שאנחנו. לפחד מהענקיות הזאת שנמצאת בארץ ישראל. מהעוצמה, ושוב, נשאלת השאלה, אייכה? שייך אלינו הגן עדן הזה, שנקרא ארץ ישראל. כן, למה אנחנו בורחים ממנו? למה אנחנו אומרים לשון הרע על הענקיות הזאת? היא לא שייכת אלינו. גם שם, שאלת האיכה היא בעומק, שאלת האייכה. כן, איפה? האם שורשי החיים שלנו מתאימים אל המדרגות העליונות האלו של גן עדן, הלא הוא ארץ ישראל? בעומק זה אותו דבר. בסדר? אז זה ככה שייך לאותה נקודה. תוך כך, יש את במדרש, זה מדרש ידוע שמופיע, המדרש הראשון באיכה רבה, על אותה אמירת איכה. אז ראינו בעצם שני שורשים קדמוניים יותר, כן? אבל כאן המדרש גם מחבר את זה שוב לשרשרת ארוכה יותר, שרק מתוכה אפשר באמת להבין את ה... זאת אומרת, אנחנו, מה שאנחנו עושים, כאילו להבין את המגילה מתוך ההקשר הרחב שלה. אז המדרש אומר ככה, איכה ישבה, 3 נתנבאו בלשון איכה, משה, ישעיהו וירמיה. משה אמר, איכה אשא לבדי, ישעיהו אמר, איכה הייתה לזונה, ירמיהו אמר, איכה ישבה בדד. אמר רבי לוי, משל למטרונה שהיו לה שלושה שושבינים. אחד ראה אותה בשלוותה, אחד ראה אותה בפחזותה, בקלקול שלה, אחד ראה אותה בניבולה, כבר בעונש שלה. כך משה ראה את ישראל בכבודם ושלוותם, ואמר, איך יצא לבדי תוככם. ישעיה ראה אותם בפחזותם ואמר, איך הייתה לזונה. ירמיה ראה אותם בניבולם ואמר, איך ישבה בדם. אז שאלה פה לכאורה במדרש היא זועקת, נכון? איזה שאלה זועקת? משה רבנו. מה השאלה משה רבנו? מה? שמה? למה איזה שלווה? בגלל הפסוק, נכון? זה מאוד משונה, נכון? את המדרש הזה ישר עולה השאלה, נכון? אז נכון, אנחנו יודעים, משה רבנו ודאי למול ישעיהו וירמיהו היה תקופה מאוד מאוד נפלאה של עם ישראל, לכתך חי במדבר וכו', אבל דווקא הפסוק הזה ראה אותו בשלוותה. איכה אעשה לבדי תורככם, עשייכם ורמכם. נו, זה אחד הפסוקים הכי קשים שמשה אומר לעם ישראל. יש כל כך הרבה פסוקים נפלאים ש... תארים את המצב של עם ישראל במדבר, כמו הפסוק הזה, לך חי במדבר, ועוד... למה זה הפסוק שמתאר שמשה ראה אותם בשלוותם? קשה מאוד, נכון? ומה התשובה אבל, כמו שהתחלנו לראות? אומרים, כיוון? פה זה המצב של האילן עם הענפים הגדולים, נכון? כי המערה זה ממש... מובן פילי פלאות. זאת אומרת ככה, משה ודאי, עם ישראל, לכתך עליו במדבר, כל, כן, דור עליון, כן, דור ניסי, דור של קרבת השם, דור של חיים בתוך ענן, כן, חיים בתוך ספירה אלוקית. אבל משה לא יכול לבד. איך עשה לבדי? זאת אומרת, כן, עליונות כזאת, אבל הכל עליונות מכוח משה. הכל עליונות מכוח עליונות הניסית הזו, שהיא כל כך, כן, היא שייכת אלינו, אבל היא לא השורש שלנו. היא מאוד מלמעלה, היא מאוד... זה בדיוק הפסוק שמבטא את המערל של המערל. חי עשה לבדי. כן, איך כמו יתרו אומר לו, נבול דיבול, גם אתה, גם העם אשר איתך. דווקא יתרו, הוא בא מלמטה, הוא בא מהמציאות התחתונה, הוא יודע שדברים כאלה בתוך העולם שלנו לא מחזיקים. הוא לא מתרשם מכל ה... מתרשם מאוד, ואיחד יתרו, כן, מתרשם מאוד. אבל לא, אבל יתרו אומר לו, אם זה לא יהיה שלהם, זה לא יהיה. עבו לכם אנשים, שימר לראשיכם. כן? לא תהליך פשוט. לא תהליך פשוט. וכאילו, משה אומר לו, מה זה, יבוא אליי המשפוט אלוקים, צריך שהדברים יישארו ברוממות העליונה שלהם. כן, אבל נבוא תיבול, גם אתה, גם העם אשר איתך. ויתרו, שבעולם הזה הוא מבין הבנה גדולה, הוא צודק. ובעולם הזה מה שאינו שורש חזק, הוא נובל. נכון? ולכן זה ממש הפסוק. זאת אומרת, כן, איש, זה ממש כל כך עמוק, זאת אומרת, ודאי שמשה ראה אותם בשלוותה, אבל אפשר לומר שכבר שם נמצאים ניצני המסע שיבוא לידי ביטוי אצל ישעיהו, אצל ירמיהו, וגם בתיקון של העתידה. המסע כבר טמון שם. עם ישראל לא יוכל להמשיך להיות במדבר, ולא יכול להמשיך להיות תחת כנפי השכינה, ותחת הקרנתו של משה, אלא עמך כולם צדיקים, וחייב עולם אתה בתוכנו, וכל זה יצטרך להתגלות. ואיך אומר משה רבנו משירת האזינו, נכון? כי ידעתי, כי אחרי מותי, שחטא שחיתון, וסרתם מן הדרך. זה האיכה של התורה, נכון? פרשת האזינו. זה כמו מגילת האיכה של התורה עצמה. נכון? שירה, שירת האזינו. ממש, יהיה פה. אחלה שירה לסיים איתם את האזן, נכון? דור יקש לובטלתו, לא להשם תגמלו זאת, עם נבד ולא חכם, מה זה? זה מין דבר זה? ככה נצא את התורה בכזה, אתה מסיים, קיבלת, זה שפחתל כזה, זה לא... שירה, שירה, זאת השירה. אין שירה כמו שירה הזאת. זאת שירת האמון. האמון באלוקיות של עם ישראל. ענינו גויים עמו, קידם עמדיו יקרו. כמה שיר צרה וחפר על אותו אמור. זה בדיוק כך גם מגילת האיכה, וכמה וכמה פרקים מסתיים. בנקם הזה, שזה לא נקם חיצוני, אלא זה 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 החזרת המציאות לגדולתה, והיכולת לנקום בכל מי שניצל את בירור העומק הזה שעם ישראל עובר, כדי לעכב וכדי להשליט את הרוע ולעכב את האור הזה מלהופיע. אבל כן, בשביל זה צריך, שמשה רבנו ילך. יהיה משה רבנו להיכנס לארץ. ומשה רבנו ישאיר אותנו לבד, ואפילו לא, איפה עוד יהושע, אבל אחרי יהושע אפילו לא יהיה מנהיג. וכן, לא מצופה שילך פה, עסק ויסתבך. כן, אבל זה שירה. כי מה זה אומר? שהעם הזה הוא אלוקי. הוא אלוקי, הוא לא רק יודע לקלוט אלוקות, הוא יודע לחיות אלוקות. הוא לא רק מקבל מלמעלה, הוא יודע להופיע את האור האלוקי שורש חייו, כשורש חייו. זה לא יומן, זה מדרגה שאי אפשר לתאר אותה, אי אפשר לתאר ולשאר אותה. כי הם חיינו ברוכים, חיי עולם, זה הופעה אלוקית כעצם החיים. עם שיודע להקשיב לדבר השם, לשמוע דבר השם, זה דבר מופלא. עם שיודע לחיות את דבר השם, מעצמו, משורש חייו, זה כבר לא דבר מופלא, זה כבר דבר אי אפשר לאומרו, אילולי היה כתוב בתורה. אי אפשר לאומרו. חיי יש בשמיים, ישראל שמה. כן? זה עומק התהליך. ולכן התהליך הזה שהוא כל כך קשה, אבל הוא כל כך עליון, הוא כל כך דורש מסע, מסע גדול, אבל מסע שבסוף הבירור שלו הוא הבירור היותר עליון, שאפשר לשאר בכלל. אתה מסובך. איך מה? אני חושב, לא כתוב, איך כתוב, בוא נדייק בפסוק, כתוב, שלושה נדברו בשלום איכה, כתוב על ישעיהו, ראה אותם בכבודם ושלבתם, ואמר איכה עשה לבנים. לא כתוב שמהפסוק לומדים שהוא ראה אותם בשלבתם. איפה הוא ראה אותם בשלבתם? ראה אותם בשלבתם, כי תחת משה רבנו, כולם בשלבה, כולם בהופעה שלמה. החידוש פה הוא שלמרות שהוא ראה אותם בשלבתם, אז הוא אמר איכה עשה לבדי. ואת הוא הבין שזה ממנו, וזה עדיין לא מהם, וזה עדיין לא שורש חייהם. הוא בעצם הכין אותם למסע האורך שהם יצטרכו להגיד. כן, ככה נראה שם. טוב. בסדר, עד כאן, כאילו, יותר הכוונה יותר עקרונית, כן, מתוך השורשים הללו, להבין את המגמה. בואו נעשה כנס יותר ככה למגילה עצמה, בסדר? מגילת איכה, יש בה דבר מאוד מופלא. היא בעצם, הכל כתוב על החורבן, נכון? הכל מתאר את החורבן, את שבר החורבן, נראה כמה דרגות שם יש וזה. אבל בעצם מגילת איכה נכתבה הרבה קודם החורבן. נכתבה בשנת 4 ליהויקים. בשנת 4 ליהויקים נכתבה המגילה, עוד נקרא את הפסוקים. אם נספיק היום, אז נכתבה 4 ליהויקים. יהויקים מלך 11 שנה, אחר כך היה יחוניה שמלך 3 חודשים, ועוד צדקיה שמלך עוד 11 שנה. זאת אומרת, המגילה הזאת היא בשנת 4 ליהויקים, אז יש עוד 7 שנים של יהויקים, ועוד 11 שנה של צדקיה. זאת אומרת, היא 18 שנה לפני החורבן. נכתבת 18 שנה לפני החורבן. כשירמיהו אומר, דרכי ציון אבלות, מבלי באי מועד, הוא אומר זה בירושלים, שירושלים שוקקת חיים. כן. זה אנחנו קצת, לא יהיה לנו ברירה אלא גם לפלוש לספר ירמיהו, כי נגיע בפרק ג' ונראה שירמיהו ממש מחבר את הדברים. אבל זה הקושי העצום של ירמיהו, שהוא כבר חווה את החורבן עוד הרבה הרבה לפני שהוא קיים. כן? הוא בחורבן, הוא רואה את ירושלים, כשהוא רואה אותה בעיניו בבחינה אחת ובמקום מאוד שלב ושוקק חיים, אבל הוא רואה את ירושלים בחורבנה, הוא רואה מתים, הוא רואה הכל. כן. אז מצד אחד המטרה של הדבר זה כביכול, לא כביכול, לפחות בשלב מסוים, זה למנוע את החורבן. צדקיהו זה אולי לעדן את החורבן. אז דווקא מי שיכול, יודע כאילו, לאן דברים הולכים, יכול עכשיו פה לעשות את הזעזוע הכי גדול, ונראה איזה זעזוע זה יצר. אבל, כל נבואות ירמיהו, הם בעצם לומר, אני רואה מה הולך לקרות, ואתם כאילו, אתם מובלים לדי נביאי השקר וכו', אלה מקומות נוראים שעם ישראל לא משאר בכלל שהם אפשריים. לא האמינו כל יושבי ירושלים, נכון, ככה הוא בסוף פרק ד'. אז זה צד אחד של מגילת איכה, או בכלל כל נבואות ירמיהו, כבאות למנוע את החורבן, דווקא בתארם את החורבן, כשירושלים עדיין נמצאת בשלוותה, ואנחנו באים פה לעשות איזה עצירה לדבר. אבל יש פה צד נוסף, והוא שהיכולת בכלל לתאר את החורבן ולהבין את ההפסד ואת גודל הכאב ואת גודל החיסרון של בית מקדש, הוא רק כאשר בית מקדש עדיין קיים. כך גם אותה הוא כותב בשיחות שלו, שזה אי אפשר היה, יהיה ספר קודש שיתאר מצב של חורבן אחרי שהחורבן כבר נעשה, כי אי אפשר להבין מה זה בית מקדש אחרי החורבן, זה חלק מהבעיה. אז כדי קצת לחוש מה זה חורבן, צריך לעשות את זה דרך עיניים של מי שנמצא בזמן של בית מקדש קיים ומתאר את החורבן. והבחינה הזאת, מגילת איכה היא לא רק למנוע באותו דור מלהגיע לשפל, אלא היא היכולת היחידה לבטא את שעולם, עולם, עולם הרוח הקודש יבטא את הדבר הנוראי הזה של שנקרא בית מקדש. וחומה של בית מקדש זה רק כאשר בית המקדש עדיין קיים, כי רק אז קיימת קומה כזאת של שכינה ושל הערת פני השם על האומה, שאפשר בכלל לתאר את חורבנה, כי אחרי שהיא כבר לא קיימת אי אפשר לתאר אותה. מה? כן, זה משהו, יש פה שתי בחינות, כן? הבחינה השנייה היא לדורות, כן. רש"י על הפסוק הראשון, הוא מתאר איך המגילה בנויה, וזה גם הקדמה מאוד מאוד חשובה. שהיא תהיה לנו ממש כמו מפה ללימוד. יש בזה אומנם דעות שונות במדרש, אבל זה נראה הדעה המרכזית בחז"ל, וגם רש"י נוקט אותה. רש"י אומר, מקור 7, איכה ישבה בדד, ירמיה כתב ספר קינות, היא המגילה אשר שרף יהויקים על האח אשר על האש. גם בזה נגיד, אבן עזרא חולק, אבל זה כן מוסכם על רוב הראשונים. היא המגילה ששרף יהויקים. עוד מעט ניגש לשם, כן? והיו בה, אומר רש"י, שלוש א' ביתות. איכה ישבה בדד, איכה יעיב, איכה יועם. שוב הוסיף עליו, אני הגבר, שהוא שלוש א' ביתות, שנאמר ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה, שלוש כנגד שלוש. מה פירוש הדבר? אז צריך לראות את זה בפסוקים, אבל מה שאומר ככה, שבעצם מגילת איכה נכתבה בשני שלבים. יש לנו כאילו שלב ראשון, שזה הפרקים א', ב' וד', ובואו מסתכלים במבט ראשוני, אז ישר רואים שהם שייכים לאותו מבנה, כן, של א', בנויים על פי א' ב', כן, ונקרא שלוש א' ביתות, ובתוך, זה השלב הראשון, זה בהתחלה ירמיהו, אנחנו נראה את זה אחר כך בפסוקים, ירמיהו כתב בהתחלה רק את זה, שלוש א' ביתות. ולאחר מכן, יהויקים שרף את המגילה הזאת, של שלושת הפרקים הללו, ויש פסוק שאומר, ועוד נוסף, הקדוש ברוך הוא, אחרי שיהויקים שורף, הקדוש ברוך הוא יגיד לאיכה לכתוב מחדש, ירמיה יכתוב מחדש את המגילה, שלושת הפרקים, אבל יוסיף עליהם פרק ד' ופרק ה'. ושוב, במבט ראשוני ישר רואים שזה שונה. פרק ג', סליחה, פרק ג' ופרק ה', נכון. פרק ג' ופרק ה'. פרק ג', יש בהם שלוש א' ביתות. זאת אומרת, כל פסוק, יש שלוש פסוקים של א', שלוש פסוקים של ב', שלוש פסוקים של ג', והמדרש אומר שזה כנגד שלושת הפרקים. בסדר? זאת אומרת, אחרי ש... וזה מאוד משמעותי הדבר הזה. זאת אומרת, בעצם ירמיהו, בשלב הראשון הוא כתב שלושה פרקים. בשלושת הפרקים הללו הוא כתב, והוא נתן אותה, הוא אחר כך נתן אותה ליהויקים, והכל הקריאו אותו במקדש. המגילה כביכול הייתה מושלמת, הייתה יצירה מושלמת של שלושה פרקים. אבל אחר כך, אחרי שהמגילה נשרפה, אז ירמיהו כנראה מוצא לנכון להוסיף דברים חדשים, ולכתוב פרק שהוא בעצם כנגד שלושת הפרקים. כן, בפרק ג' יש בו איזה, הוא פרק משולש, יש בו שלוש אלף ביתות, כנגד שלושת הפרקים. וזה אני צריך להבין מה, איך הפרק הזה הוא כנגד שלושת הפרקים, זאת אומרת, משהו שיש פה איזה מבנה שצריך להבין אותו. יש פה כמה וכמה שאלות עכשיו שהן מתעוררות. למה? א' שלושת הפרקים הללו, כן, מה מייחד, האם אפשר לראות שם מה? בוא נגיד ככה, עיקר הבעיה בעיקר, זה קצת בעיה דומה למה שדיברנו בשיר השירים, כל פסוק מצד עצמו הוא מאוד מאוד משמעותי, וכאילו אפשר לראות בו, לפרש אותו, כל פסוק הוא עולם בפני עצמו, אבל תמיד הרצון הוא לפעמים קצת, לכן אנחנו גם, כמו שראים בשירשים, לא בכך נפרש כל פסוק, כן? אבל כן ננסה לראות את המכלול, והאם במכלול אפשר לראות מה האמירה של פרק א', מה האמירה של פרק ב' ופרק ד', והאם יש שם אמירות שונות, כן? בשלושת האיחיות האלו, כן? האיחה של ה... של הפרקים הללו, ואיך פרק ג' אמור באיזשהו מקום, כן, לתת איזה ביטוי, איזה מענה, איזה השלמה לשלושת הפרקים האלו. כי כמו שרשי אומר, יש בו שלוש אלף ביתות כנגד שלושת הפרקים הללו, ואז בסוף יש את פרק ה'. פרק ה'. איך פרק ה'? קשור, פרק ה' הוא גם מאוד מעניין, כי פרק ה' הוא, יש בו גם 22 פסוקים כנגד א' ב', אבל הוא לא בנו לפי א' ב'. יש מדרש אחר שכתבתי אותו, הבאתי אותו פה. כן, המדרש הזה מופיע במקור 9, בפתיחתא של מדרש איכה. כתוב במדרש, ויאספתי ויסרה אתכם שבע על חטאותיכם, אתם עברתם לפניי שבע עבירות, ירמיהו בא ומקנן עליכם קינות שהוא שבע אלפא ביתא, שבע אלפא ביתין איכה. איך שבע אלפא ביתין? אז זה שלוש א' וד', שלוש שנמצאים בפרק ג' ואחד של פרק ה'. זאת אומרת, אני חושב שפה גם פרק ה', למרות שהוא לא מסודר לפי א' ב', הוא נקרא במדרש א' ב', למרות שאין בו את א' ב', אבל יש בו את מספר הפסוקים של א' ב'. אז גם בזה צריך להבין מה מטרשו של הפרק הזה, ומה זה פחות או יותר מפה, כן? זה המפה שצריך ללכת לאורה ולפענח את האמירה שלה. מצוין, נכון, גם בזה צריך לשאול, מעולה. כן, זאת אומרת, גם את זה נצטרך לברר, האם יהיה לנו איזה ברור למה זה ממוקם ככה, אולי היינו עושים א' שלוש פרקים, ואחר כך את ג' וה', אבל לא, דווקא למה פרק ג' נמצא שם בא, כאילו באמצע, נשתל שם באמצע, שאלה מצוין. צריך גם את זה לברר. בסדר, כל זה מעלה שאלות, כאילו, זה מפה שיש בה, היא נותנת לנו איך את המבנה, ואחר כך היא מוציאה אותנו לבירורים, כן? בסדר, אז זה היה המפה של לאורה נלך. למה הפרקים, אנחנו רואים שזה מאוד מאוד מודגש פה, העניין הזה של א' ב', כן? למה הפרקים בנויים ככה ב' ב' היינו? אז יש לזה המדרש אומר, יש לזה הרבה ביטויים, אבל אחרתי אחד מהם, למה לקו ישראל ב' ב'? הם עברו מא' ועד ת', לפיכך לקו מא' ועד ת'. אולי זה כאילו התמצית הכי קולעת לדבר. כשאנחנו מדברים על החורבן, אנחנו מדברים על איזה חורבן טוטלי, כן? זה משהו שהוא מא' עד ת'. גם במה שעם ישראל עשה, ופעל, וחטא, עיבוד שלם של מדרגת חיים, לא איזה נקודה שתלכלה ואפשר לתקן אותה, אלא טוטליות כזאת, א' עד ת', וממילא גם החורבן הוא חורבן טוטלי, וממילא, אם יש לנו שלושה פרקים של א' ביתא, אז אולי אנחנו נתבונן ונראה שיש שלושה היבטים של חורבן מא' עד ת', כן? שלושה א' ביתא. שלושה היבטים של חורבן טוטלי כזה מא' עד ת'. בסדר? אז זה ככה המשימות, להבין את שלושת הפרקים הללו, להבין את פרק ג', איך הוא אוסף אותם, הוא מתכתב איתם, ולמה הוא ממוקם במקום הזה, ופרק ה'. תודה רבה, סלחה. שאלות הן טובות, אבל עדיין אנחנו... בסדר, נראה לי שאנחנו נעצור כאן, נכנס לפסוק של ירמיהו עוד פעם בה. בסדר?